פרק ח', עמוד נון א'. כן, עמוד נון א'. אולי רק נראה עדיין שארית עמוד נון, בכל זאת למטה. בעמוד נון, ארבע שורות לפני הסוף, נופלת זה אדום. כן? ומכן את המדרש לגבי ארבע המלכויות שראה אברהם אבינו, ויהי השמש לבוא, ועלתה היה, והנה אמה גדולה, חשיכה גדולה נופלת עליו. אז אמרו חז"ל שכאן נרמזו לו ארבע מלכויות, ולפי אחד הפירושים נופלת זה אדום. מה שכתוב נופלת עליו, נופלת זה אדום. אז כאן אומר המהר"ל, יש לך לדעת למה נקרא אדום נופלת. כי תיפול נפילה ממקום גבוה מאוד, וזה ייקרא נפילה. כלומר, יש מלכויות שמתבטלות. הן אומנם נופלות, אבל ליפול, הכוונה ליפול מגבוה לנמוך. זאת אומרת שיש לאדום מעמד גבוה יותר מכל המלכויות. והוא מביא כאן, וזה עיקרי נפילה, כי דכתיב, כי תגביה כנשר, כי נכה, אמיתי שהוא מדלג פה על כמה מילים, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים כי נכה, משם אורידך נאום השם, פסוק בספר עובדיה. אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים סמכיניך, משם מורידך נאום השם. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל יבוא. אם אומרים על אדום שהיא נופלת ממקום גבוה, אז משמע שהיא עולה למקום גבוה. יש אפילו מדרש שאומר שיעקב אבינו ראה בסולם את המלאכים שעולים, זה הכוונה לשרי האומות, שרי אומות העולם. ראה מלכות בבל שעולה 52 שליבות. למה? בגלל שהיא מלכה על ארץ ישראל 52 שנה. ואחר כך יורדת. וראה מלכות פרס עולה ויורדת, מלכות יוון עולה ויורדת. ראה מלכות רומא עולה ולא יורדת. ואז התחיל להתיירא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, עליו אני אמרתי, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים סמכיניך, משם הורידך נאום השם. אבל זה אומר שיש מעמד מיוחד לאדום. מדוע? משום שאדום מהווה אלטרנטיבה לישראל. כן, הרי זה, מה? מה אתה רוצה? כן. אז מהווה אלטרנטיבה לישראל, שהרי זה בדיוק מה שעשתה הנצרות. שהנצרות תפסה, מבחינתה, את מקומה של כנסת ישראל, ולכן יש לה גם עוצמה רוחנית גדולה שבאה לה ממעמקי היהדות, ולכן ההתמודדות איתה יותר קשה. לכן יש תמיד מחשבה, אולי באמת הם בעלי התרבות הכללית, כמו שרגילים לקרוא לזה, הם התרבות הכללית, ואילו אנחנו רק איזה נספח כזה. כן, מה אתה אומר?
אבל הנצרות זה בכל זאת לא עם.
נכון, הנצרות זה דת. נכון. וזאת הדת של אדום. מה זאת שזה הדת של אדום? זה הדת שנתנה רוחניות לגוף של אדום.
ואדום זה מושג, זה עם גמיש כזה, זה קופץ מעם לעם.
אדום זה מושג גמיש, בדיוק. אתה צודק, זה קופץ מעם לעם. בבל, יוון, מצרים, אשור, יוון, מדי, כל פרס, כל הדברים האלה מוגדרים היטב, יחסית. ואדום ממש לא מוגדר, נכון? למה? כי זה עניינה של אדום. הרי במה שונה אדום מכל המלכויות? שבכל המלכויות יש לך תוכן, ואילו באדום יש מסגרת. הרי מהו הכישרון העיקרי של הרומאים? בתחום של התרבות. אתה יודע מה?
כן.
המשפט. המשפט. הם אלה שפיתחו, לא יודע אם אלה שממציאו, אבל הם אלה שפיתחו את תורת המשפט לגבהים שעד אליהם לא הגיעו. כן? כל המשפט היום, המשפטנים, בעצם זה בנוי על המשפט הרומי, על התפיסה המשפטית של רומא. עכשיו, השאלה, מה זה המשפט? המשפט זה המסגרת. בשביל זה יש משפט. אבל אין למשפט תכנים. מובן? את התכנים לוקחים מבחוץ. עכשיו, זה בדיוק הגאונות של רומא. שרומא הצליחה להתקיים גם אחרי הפסקת קיומה. כן, הרי איך רומא נפלה? מישהו יודע איך רומא נפלה?
ברברים.
באו הברברים. איך באו הברברים? זה לא שבאו ברברים ואמרו, אנחנו מאורגנים, בוא נלחם ברומא, נכניע אותה. ממש לא ככה היה. מה הם עשו? הם חדרו לתוך האימפריה הרומית והפכו להיות חיילים של רומא. כלומר, הברברים נהיו רומאים. כאשר בסוף הידרדר המצב עד כדי שהאימפריה חולקה לממלכות, ממלכת הפרנקים, הוויזיגוטים והאוסטרוגוטים והוונדלים וכו', כל הממלכות האלה ראו את עצמם כממלכות המשך של רומא. עד כדי כך שכל מלכי הברברים היו מתפארים בכך שיש להם תואר אצולה רומאי. כך שלמרבה הפלא, אפשר לומר, אירופה היא ההמשך הישיר של רומא מבחינה תרבותית, כך שניתן לומר שמעולם לא בטלה רומא. אבל? כן, בבקשה.
כמה שאני זוכר מלומדי ההיסטוריה, היה גם תקופה של השתלטות מוסלמית גדולה בעולם. זה לא מופיע בארבע המלכויות האלו שנבלעת?
אתה שואל איפה, איפה ישמעאל פה? נכון? כלומר, יש ארבע מלכויות, מה עם מלכות ישמעאל? שאלה זו שואל המהר"ל גם בספר נצח ישראל וגם בספר נר מצווה, הוא מעריך מאוד בזה. ולא עוד, אלא שאני בעצמי הבאתי בשיעור הזה דברי המהר"ל בנושא הזה, שחולק על רבי אברהם בן עזרא בנושא הזה. רבי אברהם בן עזרא, שחכם גדול, בגלל הקושיה שלך פירש שארבע מלכויות זה לא רומא. בוא נסביר לך. לדעת רבי אברהם בן עזרא, ויש היגיון רב בדברים שלו, רומא זה יוון. זה ההמשך של התרבות ההלניסטית בצורה זאת או אחרת. זה, אבל זה יוון. אפילו הכתב הלטיני זה כתב יווני משופץ. ולכן אומר אין שום הבדל. מה שנקרא קיטים. תראה בספר דניאל שמתאר את רומא. קיטים זה אחד מהבנים של יוון. לכן אומר רבי אברהם בן עזרא, המלכות הרביעית זה ישמעאל. סודת רבי אברהם בן עזרא. המהר"ל מפראג ממש לא אוהב את זה. למה? הסיבה הראשית זה בגלל שזה נגד דברי חז"ל. חז"ל אמרו שהרביעית זה רומא, אז מה אתה אומר לי ישמעאל? רגע, מה?
אבל חז"ל לא היו בתקופה של...
זה נכון. זה נכון מה שאתה אומר. חז"ל עוד לא היו בתקופה של ישמעאל. עכשיו צריך להגיד. המהר"ל אומר שתי תשובות אפשריות. המהר"ל אומר אפשרות ראשונה, שמלכות ישמעאל זה לא מלכות שקיבלה את מלכותה מישראל. כלומר, מה שמנו ארבע מלכויות, מדובר על המלכויות שקיבלו מלכותה מישראל. ומאחר וישמעאל קיבל את מלכותו ישירות מהקדוש ברוך הוא, או, אני הייתי אומר, ישירות מהתפילה של אברהם על ישמעאל, לכן הוא לא שייך לשרשרת של העברת המלכות. זה ההסבר הראשון של המהר"ל. יש לו עומק רב, ואם אתה מסתכל לפי הקבלה, שהמלכות זה השכינה, והשכינה עברה לאדום ולא עברה לישמעאל. זה ההסבר הראשון של המהר"ל. עד כאן?
מה פירוש שהמלכות עברה מישראל למלכות?
איך, מה הפירוש? למשל, אתה מכיר, יש ספר שנקרא מגילת אסתר. מכיר?
כן.
שם דיברנו על זה, נשאר. שמגילת אסתר זה העברת מלכות ישראל לאומות העולם. כלומר, השכינה שורה בפרס. כמו שכתוב, ושמתי כסאי בעילם, ועבדתי משם מלך ושרים. מה זה עילם? עילם זה חבל הארץ של שושן הבירה. מסביר המהר"ל בספרו אור חדש שהכוונה שכיסא מלכותו של הקדוש ברוך הוא שהיה בירושלים עובר עכשיו לשושן. בסדר? אבל לישמעאל לא עבר. זה ההסבר הראשון של המהר"ל. עד כאן ברור? ואז יוצא שישמעאל יש לו היסטוריה מקבילה להיסטוריה שלנו, ולא אינטראקציה עם ההיסטוריה שלנו. וזאת היא עובדה היסטורית, שמעולם לא התקיים דיאלוג יהודי-מוסלמי. מה שאין כן, דיאלוג יהודי-נוצרי, התקיים. התקיים בתנאים קשים ביותר, אבל התקיים. מה שאין כן, עם ישמעאל לא התקיים. הייתה אמנה פילוסופיה יהודית-ערבית, זה כן. אבל פילוסופיה, זה שייך לתרבות הכללית. זה לא מיוחד לערב באשר זה ערב, זה יווני אפילו. עד כאן ההסבר הראשון של המהר"ל. ההסבר השני של המהר"ל אומר, ואם תעמיק, תראה שישמעאל היא מלכות פרס. היום רואים את זה יותר. שהכוח המרכזי של הישמעאליות זה דווקא פרס, למרות שהם לא ערבים. ראיתי?
לא מכיר את הסוגים האתניים של
הפרסים. לא משנה. זאת היא עובדה. הפרסים, דיינו האיראנים, אינם ערבים. אבל הם מוסלמים. מוסלמים שיעים. והם היום מהווים כוח מרכזי מאוד בקידום של הרעיונות הישמעאליים. עד כאן ברור? זה ההסבר השני של המהר"ל. ואני רוצה להוסיף לך עוד הסבר שלישי. מלבד דעתו של רבי אברהם בן עזרא. שכל מלכות ומלכות מתחלקת לשניים. בבל זה היה אשור ובבל. פרס זה היה פרס ומדי. יוון זה היה בית סלבקוס ובית תלמי. ואדום זה אדום וישמעאל. אתה מבין מה שאני אומר?
כאילו...
כי באיזשהו מקום האסלאם הוא נספח של הנצרות. במקום. אפילו אני אגיד לך יותר מזה. כשהתחיל האסלאם להתפשט, בשלבים הראשונים, בסוריה הביזנטית, אצל יוחנן פיליפונוס למשל, סברו שמוחמד, תודה רבה, שמוחמד הוא סך הכל איזשהו בישוף שסוטה מן האורתודוקסיה הנוצרית. ובאמת, אם אתה שם לב, יש באסלאם המקורי הרבה מאוד אלמנטים נוצריים מובהקים. אפילו הדמות של ישו נמצאת שם. ברור? זאת אומרת, עד היום הזה, אם תשאל את המוסלמים, מה הם חושבים על ישו, יגידו לך שהוא נביא חשוב מבחינתם. זאת אומרת שסך הכל ישמעאל זה נספח של אדום.
למרות שיש
הבדל... יעבדך עמים.
מה? למרות שיש הבדל תאומי ביניהם. אמונה באל אחד אצל ישמעאל ו...
באמת? לא ידעתי.
לא,
מה?
כן, אוקיי.
בסדר. אז זאת אומרת שקיבלת מכלול, מקבץ של תשובות לשאלה שלך. יש פה כמה שאלות. מה הזכות של אדום? נו, כתוב בחז"ל, לא? איזה זכות עמדה לעשיו? כיבוד הורים, נכון? כיבוד אב ואם. מה? לא, זה לא... ככה הרוגים אמר, אבל זה לא נכון. אבל לגבי כיבוד אב ואם זה נכון. כיבוד אב ואם זאת אומרת שיש אצל בני אדום הכרת טובה למי שנותן להם את החיים יותר מאשר אצל היהודים. מסביר רבי צדוק מלובלין, עד כדי כך שהגמרא אומרת מאיפה עד איכן כיבוד אב ואם ולומדים את זה מאיזשהו גוי. דמה בן נתינה מאשקלון. כן. והסיבה, רבי צדוק מלובלין אומר, מדוע הגויים יותר טובים מאיתנו בכיבוד אב ואם? בגלל שהגויים, במיוחד אדום, יש להם רק העולם הזה. אז הם מאוד אוהבים, הם מלאי הכרת טובה למי שנתן להם להגיע לעולם הזה. אבל היהודים לא כל כך אוהבים את העולם הזה. אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. אז יש להם איזה כעס סמוי על ההורים. ולכן קשה להם לכבד את ההורים עד הסוף. זה השאלה אחת. גם מלכות ישראל נופלת. סוכת דוד הנופלת. איך זה? זה נכון, גם אנחנו נופלים, כי זה בא ממקום גבוה. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. נופלת זה אדום, שהיא באה ממקום גבוה. ישראל, גם ישראל נופלים, באים ממקום גבוה. עכשיו אני רוצה קצת להסביר משהו על הנפילה של אדום, אבל לפני כן אני רוצה לשמוע את השאלה שלך.
כמה כמה שאלות. קודם כל, כתוב על עשיו, על יצחק שבירך את יעקב ועשיו, היה כאשר תמיד ידו. כאילו, מתי שישראל למטה הם יעלו.
נכון.
אבל שמענו בזמנו עוד פירוש, ששתם לא יכולים למלוך במקביל. או זה למעלה וזה למטה או להפך.
נכון.
אין דבר כזה שתם מאוזנים. או שתם למעלה או שתם למטה.
לא, אחד למעלה, אחד למטה.
כן, אין מצב כן. ששתם למטה או שתם למעלה.
נכון.
אז איך זה מסתדר? כאילו, אם היה פעם, בכל זאת אם היה פעם שתי מאוזנים. זה שלילה או לא חיוב.
סליחה, אני לא בדיוק הבנתי מה שאתה שואל. אתה אומר כל מה שאמרת הוא נכון.
כן.
רק הדבר היחיד שלא הבנתי זה הקושיה בסוף. אתה
אם
אמרת...
אם היה ש... מצב...
מה?
אם בכל זאת היה מצב, ששתם היו מאוזנים.
היה מצב...
אם ש... היה.
האם היה מצב, אתה שואל... שאדום שאדום וישראל
מאוזנים.
היו באותה מדרגה, שניהם למעלה או שניהם למטה.
כן.
התשובה היא שמעולם לא. שהרי מפורש, נכון? או שזה עולה או שזה עולה, נכון? עכשיו יש פה שאלה. היום ירושלים בנויה.
כן.
ואדום בנויה. איך זה יכול להיות?
תגיד, זה הרבה כבר בידינו.
לא, התשובה היא שאדום חרבה, רק היא עוד לא יודעת את זה.
אנחנו לא מבקשים שנה הבאה לירושלים
בבנייה והכל. זה שאנחנו אומרים לשנה הבאה לירושלים בבנייה, זה סימן שאנחנו בנויים ועוד לא יודעים את זה. מה? במה בביטוי שהיא חרבה? בזה שירושלים בנויה. זאת אומרת, הקמתה של מדינת ישראל היא סתירה תיאולוגית לנצרות. לכן אפשר לומר, אדום נפלה. היא נפלה ממקום גבוה. אני רוצה קצת להבין יותר מה זה נופלת. נופלת, הכוונה שהמציאות בכללה נופלת. אבל כל דבר במציאות נשען על משהו אחר. למשל, העציץ נשען על הבלטה, נכון? והבלטה נשענת על היסודות. אם כן, אין לך דבר במציאות, בלטה זה מרצפת. זה מרצפת, כן? פשוט תרגמתי לערבית. יש בכל דבר במציאות הישענות על תוכן אחר. אצל אומות העולם, הם נשענים זה על זה וכולם על ישראל. זאת אומרת, מה זאת אומרת נשענים על ישראל? שהקיום שלהם מוצדק בגלל האומה הישראלית. עם ישראל נותן משמעות לכל. אבל ישראל מצד עצמם, על מה ישענו? לכן ישראל נופלים. ככה מסביר במהר"ל בנצח ישראל. מה?
אין לנו על מי להישען.
זאת אומרת, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, מצד הטבע אנחנו נופלים, אבל הקדוש ברוך הוא מרים, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. בעצם כל המציאות כולה נופלת, רק שיש נופל גלוי ויש נופל סמוי. אנחנו הנופל הגלוי, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרנו, היינו נופלים לגמרי. אותו דבר לגבי אדום, אדום המקבילה של ישראל. זאת אומרת שאדום היא לוקחת ברצינות את הקיום, היא רוצה להיות ישראל. לכן היא עולה למקום גבוה ונופלת ממקום גבוה. כמובן?
כן, אז זה השאלה, למדנו מהרב בזמנו, שהיותר מסוכן זה הערבים מאשר הנוצרים.
תלוי באיזה הקשר אמרתי את זה. תסביר מה אני מתכוון.
כאילו, לעתיד מי ש...
כלומר, ההתמודדות האחרונה זה ישמעאל, נכון. נכון, נכון. אבל זה אחרי קץ מלכות אדום. זאת אומרת, כשמלכות אדום נופלת, אז ההתמודדות זה עם ישמעאל.
אבל אמרנו שנפלה.
נפלה, לכן באמת ההתמודדות שלנו זה עם ישמעאל היום. צריך להבין, לא, מה ההתמודדות עם ישמעאל? צריך להבין, יש התמודדות עם ישמעאל במובן של מלחמות.
זה כלום.
זה לא בדיוק כלום, אבל זה תמיד היו לנו כאלה בהיסטוריה. מלחמות היו, כן? והמלחמות הן מוזנות על ידי אדום. כן? אדום אומרים לישמעאל להילחם בנו.
היא המדליקה אותם.
כן, היה למשל, היה נאום של נשיא של מדינה אדומית, הגיע לקהיר לפני איזה זמן, והוא נתן נאום, נאום גדול מאוד, עם ציטוטים מהקוראן. ציטוט, כן. הוא דיבר הרבה על האסלאם, ציטוטים מהקוראן. עכשיו מה שמעניין, כל הפסוקים שהוא ציטט מהקוראן, כולם, הם פסוקים שנאמרו מתוך פרשיות שקוראות להשמיד את היהודים. כלומר, עבור המוסלמי, כשהוא שומע את הפסוקים האלה, זה מהדהד באיזשהו מקום. זה מהדהד חזק, כאילו שמלך אדום אומר לו, תילחם בישראל. אז זה עדיין מלחמה אדומית. אבל יש מלחמה יותר עמוקה, והיא לא מטעם אדום, אלא היא מטעם ישמעאל ממש. וזאת מלחמה אמונית. שהרי כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שעל הפסוק, אוי, מי יחיה מסומו אל, כיוון שכתב הקדוש ברוך הוא שמו בישראל, וכתב שמו בישמע אל, מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל. פירוש הדבר, שהטענה של אדום, הטענה של ישמעאל היא טענה אמונית. מאמינים באל אחד, אלה מאמינים באל אחד. אז מה לכם? מה מיוחד אצלכם? גם אנחנו מאמינים באל אחד. בסדר? זה הטענה. ואז צריך להבחין בין שתי צורות של אמונת הייחוד, ולכן באמת המלחמה יותר קשה עם ישמעאל.
למרות שגם אנחנו עושים את זה טוב, כאילו אנחנו מדליקים, למשל, את ארצות הברית שלך נגד איראן. אנחנו מדליקים את ארצות הברית שלך נגד איראן.
נכון, 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 נכון. ברוך השם, יודעים גם להדליק. טוב, גם להדליק נר חנוכה. טוב. שלום ובוקר טוב לרב. אם זה לא מפריע לשיעור, הסיפור עם הגולם של המהר"ל, זה אמיתי? אשמח סוף סוף לדעת את האמת על כך. תודה. טוב, הסיפור של הגולם של המהר"ל, זה סוגיה רחבה, כי המקור הכתוב לזה הוא המהרי קץ, שהיה חתנו של המהר"ל מפראג, והוא מספר את זה. כן? אז אם החתן של המהר"ל, שהתלמיד חכם גדול, מספר את זה, אז זה אמת. יש רק בעיה אחת, שמי שהדפיס את זה היה זייפן, בוורשה. היה ידוע כמדפיס כל מיני שטויות, וגם הוא הדפיס את הסיפור הזה. וזה, אם כן, מערער הרבה על האמיתות של הסיפור. אבל, יחד עם זה, בלי קשר לסיפור שהודפס בוורשה, יש מסורת רציפה מדור לדור בפראג עצמה. בקהילה של פראג יש מסורת בעל פה על הדבר הזה. ולכן, ייתכן מאוד שזה אכן אמיתי, רק קשה לנו לדעת. יש טוענים ששרידי הגולם של המהר"ל נמצאים בעליית הגג של בית הכנסת על תנוי שול, ושהרבי השישי של חב"ד אמר יצ ראה אותם, אבל כל הדברים האלה הם גם כן בגדרי שמועות, ולך תדע. אני דיברתי בזמנו עם השמש של בית הכנסת על תנוי שול, שלמד פה במכון מאיר. בא ללמוד במכון מאיר, שאלתי אותו על הסיפור הזה. ואני לא זוכר מה הוא ענה לי. כן, טוב.
מה זה
יצ ראה? מה? מה זה? הרבי השישי מלובביץ' אמר יץ, אמר הרי יץ, רבי יוסף יצחק שנרסון, כן, אומרים שהוא ביקר שם וראה וזה, אבל אני לא יודע בדיוק מה המקורות של הסיפורים האלה, ונגיד שהוא ראה משהו, אז אמרו לו זה השרידים, אז מה? זה לא...
רב
דוקטור חנקת
הנאורה שיצא
את מריה
ודת מסטר, היא אמרה שבכלל מסב גולם נזכר פעם ראשונה לפני משהו כמו 180 שנה.
המושג גולם מוזכר רק לפני 180 שנה.
כן, משהו כזה, זה בטוח לא התקופה של המערב.
לא, יש בו בעיה. המילה גולם לא, אבל זה שיש מגדולי ישראל שעסקו בדברים כאלה.
בהקדמה לספר דצניותה של רבי חיים וולוז'ין.
כן, בהקדמה לספר דצניותה של רבי חיים וולוז'ין, זה כן כתוב, זה גם מובא על ידי החכם צבי, שמביא שהסבא שלו, רבי אליהו בעל שם, עשה את זה. כן? וגם מובא בגמרא, שרבה בר הגברא. אז כך שהרעיון, לא יודע, אז לא קראו לזה גולם, אז קראו לזה אחרת, כן? אדם הנברא על ידי ספר יצירה. אז הרעיון הזה כן קיים, מוזכר. אז אני לא יודע, יש גם ספר לא כל כך ידוע של פרופסור נהר, שבו הוא אסף את כל המקורות בנושא הזה בקשר למהר"ל, והוא מביא את ההתלבטויות האלה שאני ציינתי עכשיו. טוב, ישמעאל זכותו היא בברית המילה, והרי גובים חייבים רק בשבע מצוות בני נוח בלבד. וגם גוי ששומר שבת, חכיתיו מיתה, אז איזה זכות יש לו? הוא לא בדרגתו של ישראל? טוב, לא כך מובן איך שהדברים נשאלו כאן, אבל נאמר את זה ככה. לפי הרמב״ם, גם בני ישמעאל חייבים בברית מילה. וגוי ששומר שבת, חכיתיו מיתה, בסדר, מה זה קשור יש? מה זה קשור לעניין? כן? הרי הם לא שומרים שבת. טוב, אבל, יש פה עוד שאלה אחרת. אבל עשיו הוא כמו חזיר מבחוץ כשר, אבל פנים הוא תמה. זה יותר מסוכן מישמעאל, שבגלוי שונא לישראל. זה לא כל כך פשוט האמירה הזאת. כן? כי נגיד, עם אדום יש לנו ניסיון. אנחנו כבר, נגיד, אנחנו קרובי משפחה, אחים, אח תאום. אז בין אחים תאומים מבינים אחד את השני. יודעים גם להעריך את המצב. עם ישמעאל, שהוא בן השפחה, הוא בא ממקור של זהות אחת לגמרי, מקור זר. ולכן הסכנה גם גדולה יותר. טוב, עכשיו חוץ למה שאמרת שגוי ששומר שבת חכיתיו מיטה, התכוונת לחייו, ומה שכתבת גובים, התכוונת בטח לגויים. כן, טוב. כן. אני לא אמרתי שאדום זה עשיו וישמעאל. לא, לא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי, כן, אמרתי שכשיש ארבע מלכויות, המלכויות הן כפולות. כן, אז לכן, גם עם אדום יש ישמעאל. כן, אפשר לומר כמין נספח של אדום. אז אפשר לקשור את זה, אתה צודק, עם זה שעשיו נשא את בת ישמעאל לאישה. כן, יש קשר לזה. כלומר, זה מין ניסיון ליצור את איחוד המידות במקביל לישראל. כי הרי אדום אימץ את מידת הדין לבדה, וישמעאל את מידת החסד לבדה. אז כשמחברים חסד ודין, מקבלים משהו שמנסה להיות כישראל. טוב. אבל נמשיך בדברי, ואיזה כוח ינצח במלחמת התודעה והאמונה? ישראל או ישמעאל? כרגע נראה שמבחינה כמותית ישמעאל ינצח, חלילה. ומבחינת עבודת האל נאמנותם רבה מנאמנותנו. שואל, מי ששואל כאן כותב את כתובתו, אני לא מאמין לו. הוא אומר דורה אירופוס, לא מאמין. כן, זה לא יכול להיות. מה? מה זה לא קיים? זה קיים, דורה אירופוס. יש מקום שקוראים לו דורה אירופוס. ארכיאולוגי, בסדר, אבל זה קיים. כן, אבל אני לא מאמין שהוא משם באמת. אני חושב שסתם הוא עושה את זה כדי למשוך את תשומת ליבי. עכשיו, אז איזה כוח ינצח במלחמת התודעה והאמונה? נו, ברור, לא? אנחנו. כן. וכאשר, צריך להבין, אגב, באמת, מה ההבדל בין אמונת הייחוד של ישראל לאמונת הייחוד של ישמעאל? אמונת הייחוד של ישמעאל היא אקסקלוסיבית, ושל ישראל אינקלוסיבית. ולכן אנחנו ננצח.
פירוש.
פירוש. אקסקלוסיבי זה הכוונה שאין זולתו. זאת אומרת, כשהמוסלמי אומר שיש אלוה אחד, כוונתו לומר שיש רק אחד שהוא אלוה. כלומר, זה סוג של שלילת הזולת. כלומר, זה, לכן היחס היחיד שיכול להיות בין האלוה לבין הבריאה, זה יחס ההכנעה. בערבית, כניעה אומרים אסלאם. אסלאם. מוסלים זה כנוע. ולכן, היחס גם של האסלאם כלפי זולתו, זה יחס של הכנעה, אימפריאליזם, שליטה. וזה אפילו בא לידי ביטוי בתפיסה של מערכת היחסים בין גברים לנשים. זאת אומרת, יש הכנעה, דריסה. לעומת זה, כי זה בעצם, לכן אתה אומר, הביטוי המפורסם הוא לאללה אילאללה. כלומר, אלה, אין אלוה, אלא האלוהים. רק הוא אלוה. אז כל האחרים שיעמדו בשקט, שלא יפריעו. ולכן יש גם בתפיסה הזאת איזה מין השתקה של ההתפתחות האנושית. לכן אין לאדם בחירה חופשית, לכן גם התרבות לא מתקדמת. לעומת זה, בישראל, לכן גם הם אומרים, אללה הוא אכבר. מה זה אכבר? הגדול מכולם. גדול בערבית אומרים כביר. אבל אכבר זה הגדול מכולם. כלומר, הוא יותר גדול מכולם, אז הוא יראה להם מה זה. לעומת זה, בישראל, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הכוונה שהוא כולל את כולם. מאחר והוא כולל את כולם, יש מקום לכולם, ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת שזה, ולכן זה מה שינצח בסופו של דבר. זאת אחדות אינקלוסיבית, שכוללת בקרבה את כל התופעות, נותנת מקום לכל תופעה. משמעות לכל תופעה. כמו שאמרו במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום. מה אתה אומר?
שהאסלאם מאמין באמונה אקסקלוסיבית?
כן, אקסקלוסיבית. מפקיעה. אמונה מפקיעה. בעצם כן. זאת אומרת, אתה ואני, מבחינתו של האסלאם, יש לנו זכות קיום אם אנחנו נכנעים. זאת העמדה היחידה שיש לה מקום. כלומר, אין פה כבוד בעצם לצלם אלוהים שבאדם.
כן.
זה נכון. זה תלוי לפי הנוסחאות. יש נוסחאות בלי המילה לנו. תלוי בסידורים. כן, טוב. אבל גם אם תגיד לנו, כיוון בתפיסה שלנו. ובכן, מה?
אז איך אפשר לפרש נכון את השורה מאדון עולם, והוא אחד ואין שני לעם שילו הולך בירה? הרי לא, זה לא דומה לאסלאם שיצור?
אם זה היה הכל, אתה צודק, אבל זה לא הכל. טוב, וכאשר תבין ארבע מלכויות אלו, תדע. עכשיו אנחנו ממשיכים בעמוד נון א', בעמודה הימנית. כי שלוש מלכויות, כל אחת ואחת הייתה מושלת על ישראל בעניין מיוחד. כלומר, כל אחת מן המלכויות שולטת על עם ישראל מבחינה אחרת. ויש באדם שלושה דברים. גוף ונפש ושכל, שלוש מעלות זו על גבי זו. מאיפה באה החלוקה הזאת? גוף, נפש ושכל? מהפלטון. זו חלוקה אפלטונית. אז מה אם זה מהפלטון? זה לא נכון? זה גם נכון, גם אם זה בא מהפלטון. רק שתדעו, שהניסוח הזה מקורו לא ביהדות, מקורו ביווניות. גוף ונפש ושכל. שלוש מעלות זו על גב זו. ומלכות בבל לא היה רוצה רק לשעבד אותם בגוף. כי לכתיב, הביאו עצמכם בעול מלך בבל וחיו. ולא תמצא שהיה נבוכדנצר חפץ רק עול על ישראל. ולפיכך לא היה שעבוד של מלכות רק בגוף. כלומר, נבוכדנצר לא אכפת לו אם אתה עובד את השם, למשל. כל הדברים האלה לא מפריעים לנבוכדנצר.
אבל הוא מצא
שהשתחרבו
לצלם וזה.
כן, זה נכון. היה רגע אחד שזה כך היה, אבל לא בגלל ישראל, אלא בגלל כל העולם כולו. רוצה שכל האומות השתחרבו לצלם. ומלכות מדי היה רוצה לקחת נפשם. רצה להרוג אותם. הרבה יותר עמוק. ומלכות יוון לבטל אותם מתורתן שהיא שלמות השכל. כן, יש לנו גוף, נפש ושכל. כנגד זה יש שלושה אויבים, בבל, פרס ויוון. שימו לב שפה הוא מחלק אחרת מאשר בספר נצח ישראל, ומאשר בנר מצווה ומאשר באור חדש. אבל מה אכפת לנו? אנחנו מלמדים עכשיו גבורות השם.
אז מי הכי מסוכן יוון?
אני לא יודע אם הכי מסוכן זה יוון. זה כל פעם זה התמודדות אחרת. למות זה גם מסוכן מאוד.
כן, אבל...
כלומר, אם פרס הייתה מצליחה, אז לא היינו פה כדי לדבר. אז מה עוזר לנו כל המאבק הרוחני? ומלכות רביעית, זה פעם שאלו את הרב ציודה, מה יותר גדול? פורים או חנוכה? זו השאלה שאתה שואל. אז הוא אמר, כל אחד בזמנו הוא גדול. ומלכות רביעית, בשלושה משעבדים בהם, בעול והרוגי מלכות, וגזרו שלא יתעסקו בתורה. כלומר, הרומאים עשו לנו את שלושתם. וזה מפני, כי מלכות רביעית שקולה כנגד שלוש מלכויות. ודבר זה תמצא מבואר בויקרא רבה פרשת שמיני, ולפיכך מלכות בבל נקראת אימה, שזהו מורה חשיבות, שאימתו מוטלת על אחר. ואין החשוב מבקש, רק שררה. במה אני חשוב? אני חשוב בזה שיש לי שלטון. ומדי נקראת חשיכה. שהחושך הוא העדר. ולכך היה מבקש חס ושלום לחלות את ישראל, להעדיר אותנו, לכן מדי נקראת חשיכה. ויוון נקראת גדולה, שמפני גדולתם היו רוצים לבטל התורה שהיו מקנאים בהם, ואין גדול מתקנה רק בגדול שכמותו. כן, הרי כדי להיות במאבק רוחני על ישראל, צריך שאתה בעצמך תציב איזושהי אלטרנטיבה רוחנית. לכן יוון יכלה להתמודד עם ישראל. ויש מחליפים, עד כאן לפי המדרש האחד, ויש מחליפים, נופלת זו בבל. כן, ראינו ששתי נוסחאות. דכתיב נפלה בבל, פירוש, לפי שנקרא רישא דדהבה, והראש הוא בעליון ובגובה, לפיכך נקרא השפלתה נפילה. גדולה, יש אומרים, זו מדי, שנאמר אחר הדברים האלה גידל המלך, עניין זה של גידל, רמז המלכות מדי, שהיה מגדל את המן, כאשר אמרו במדרש שהיה אחשוורוש מגדל את המן יותר ממנו. וכך אמרו במדרש, וישם את כיסאו, שהיה עושה לו בימה למעלה מבימתו, והוא לגודל כוח המלך, שנאמר כי יד על כסייה וגומר. ומזה תבין גודל כוח המן, שהוא זרע המלך, שעלה בפרט אמר מלחמה לשם והמלך. ולפיכך היה המן שהוא מזרע המלך ראוי לגדולה יותר מן אחשוורוש, וראוי שיקרא מלכות זה גדול, שהרי יש בו גדולה על ידי המן. ואין להקשות כי דבר זה לא היה לאחשוורוש, אדרבה, היה שפלות דבר זה אליו. אין זה קשה שסוף סוף היה מלכות זה מיוחד בדבר זה להגדיל אדם שהיה גדול מאוד, שהיא גדול מאוד. ומה שהיה מגדיל אותו יותר מן המלכות, שהיה חושב שעל ידי גדולה זאת וחשיבות זה יקבל כל מלכותו גדולה, כאשר יש במלכותו מישהו גדול כמו זה שהיה גדול מן המלכות. ולפיכך היה גדולה זאת עניין מעניין לעבודה זרה להמן. וזהו שאמרו במדרש שלא היה רוצה מותך להשתחוות לו, שעשה עצמו עבודה זרה, וכל זה שהיה גדול מן המלכות. ואין גדול מן המלכות רק האלוהות. לכך אמר, גדולה זו מדי שהגדילה המן יותר מן המלכות. חשיכה זו יוון, שהייתה מחשכת עיניהם של ישראל בגזרות, מפני שמלכות יוון היו רוצים לבטל מישראל התורה. ולפיכך מלכות זה שגזרה על מצוות התורה, שהיא האור, דכתיב כנר מצווה ותורה אור, נקראת חשיכה. כלומר, יש חושך של היעדר גופני, זה אם לפי הגרסה הראשונה, יש חושך של היעדר רוחני לפי הגרסה השנייה. אימה זה אדום, לפי הגרסה השנייה, מפני שהיא תקיפה ואימתני, כאשר אמר הכתוב, וכאשר תדקדק בפירוש הזה, תמצא כי לשני הפירושים, כל מילה ומילה מורה על עצם המלכויות. טוב, יש פה כמה שאלות. מדוע אצל המוסלמים אין דבר כזה כופר, אתאיסט, אלא רק רמות שונות בדת, בעוד שאצל הנוצרים אירופה יש אתאיזם כפירה, וכן אצל יוצאי אירופה היהודים, ולהפך יוצאי ארצות ערב. זה שאלה מעניינת. כן, למה האתאיזם הגיע מאירופה ולא מן המזרח? נכון? ואז גם בהקשר הזה הוא רוצה לומר, מדוע יש התנגדות אידיאולוגית לדת, במיוחד אצל היהודים האשכנזים, ולא אצל היהודים הספרדים שבאו ממדינות ערב? זו השאלה שהוא שואל. נכון? שאלה טובה? התשובה. הנצרות בנויה על התאיזם. הרי מה הנחת היסוד של הנצרות? שהאלוה נהרג לו. אם אפשר להרוג אלוהים, אז הוא מת. זאת אומרת, זאת תיאולוגיה אתאיסטית ביסודה. ולכן אין פלא ששם צמח גם האתאיזם. הלאה. מה מטרת הקמת כל מלכות מארבע עשר יש פה לפניכם? הרב, לא הבנתי. הרי הרמח"ל בדעת תבונות אומר בפירוש שהייחוד הוא שלילת כל הרע. אז מה זה אומר? שהייחוד זה שלילת כל הרע. אני לא הבנתי מה זה קשור לנושא. טוב, מה מטרת הקמת כל מלכות מארבע מלכויות? כל מלכות מארבע מלכויות מבררת את הזהות שלנו מבחינה אחרת, או מבחינת הגוף, או מבחינת הנפש, או מבחינת השכל, או מבחינת שלושתם. זאת אומרת, אומר ההוא מדורה אירופוס, הוא התעקש, שאין קיום ליסוד המוסר באסלאם, ב', זה לא ייחוד ולא אחדות, זאת השתלטות לשמה. נגיד ככה, יש קושיה באסלאם על, על, על המוסריות. זאת אומרת, מאחר והאדם אין לו ברירה אלא, לפחות לפי האסלאם הסוני, אלא להיות צדיק או רשע לפי מה שנגזר עליו, כי אין בחירה חופשית, אז איך אפשר באמת להעניש או לגמול? איך אפשר לדבר על מצווה ועבירה? כן? זאת השאלה, אבל יש להם תשובות לדבר הזה, הוא שכך רצה האל. עכשיו, זה מה שאתה אומר שאין ייחוד אצלם, אלא רק אלימות, אני לא יודע, צריך להאמין, כשמישהו אומר משהו, צריך להאמין שהוא מתכוון למה שהוא אומר. עכשיו אני מביא רטרואקטיבית השאלה מדעת תבונות. זאת אומרת שהייחוד זה שלילת הרע. כשיש ייחוד, נשלל הרע. לא שהייחוד הוא במהותו שלילת הרע. שלום לרב, זה שאמרת על שמה שהשם יתברך כולל את כל האלוהות, זה אומר שיש עוד, ואנו מסכימים לכך ומודעים לכך, או שזה רק ביטוי תודה. נגיד את זה ככה. השם, איך אומר רשי? שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. אז אם הוא לא אלוהי האומות, אז מי הם כן אלוהי האומות? שרי האומות. אבל הוא השם אחד. הוא עתיד להיות השם אחד לכל העמים. אז אפשר להגיד שיש בתוך התפיסה האלוהית של האומות חלקיות של האלוהות. אפשר לומר תפיסה חלקית. התפיסות האלה מתאחדות על ידי ישראל. האם הישמעאלים בימינו הם מזרע עמלק? לא נראה לי. אם התורה והמצווה היא אור, מדוע יש התנגדות של הרבה יהודים שטוענים שהתורה ומצוותיה שייכת לתקופות חושך של ימי הביניים? כלומר, מדוע האור לא ברור לכולם? שאלה יפה. אותה שאלה אפשר לשאול על יוון. מדוע חז"ל אמרו על יוון שהיא חושך? הרי איך אפשר להגיד על התרבות היוונית, מכל התרבויות כולן שהיא חושך, כשהיא הביאה לעולם כל כך הרבה אור? האור האסתטי, והאור הדמוקרטי, והאור הפילוסופי, והמדעי. אז איך אפשר להגיד על יוון שהיא חושך? כנראה שזה בגלל שיוון היא אור. ואור, כשהוא נפגש עם אור, מחשיך אותו. יש תחרות של אורות. לכן כל אור הוא חושך עבור האור השני, איפול. וזה בעצם מה שמסביר לך מדוע אנשים חושבים שהתורה היא חושך, בגלל שהם באים בשם אור אלטרנטיבי. אז זה אור באור נלחם. טוב, נמשיך עכשיו במהר"ל. עוד שם. ויהי השמש לבוא ועלתה היה. כן, עכשיו ממשיך בברית בין הבתרים, נכון? כן, כתוב, והנה אמה חשיכה הגדולה נופת עליו, ויאמר אליו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה, ויהי השמש לבוא, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול נהר פרת. אז אנחנו רואים שהברית בעצם קוימה על ידי שכל אחד עבר בין הבתרים. יש אברהם שעובר בין הבתרים ויוותר אותם בתווך, והקדוש ברוך הוא שולח את השכינה שלו, תנור אש ולפיד, תנור אשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים. אם כן, יש גם כן, זה כמו דרכם של קורתי ברית, ששני קורתי הברית עוברים בין הבתרים.
מה זה
בא לסמל?
זה משהו סמלי?
זאת אומרת, זה בא לומר שכשם שהבתרים זקוקים זה לזה, כך אנחנו בברית זקוקים זה לזה. כן? זה רש"י מביא בשם ירמיהו, הנביא. העגל אשר קראתו לשניים ויעברו בין בתריו, שזה דרכם של קורתי ברית, בימי קדם לעשות. אז על זה הוא מביא כאן את דברי המדרש, עוד שם. מה זה שם? במדרש רבה. והיה השמש לבוא, הרב לא ענה על יהודים יוצאי אירופה שהם אתאיסטים, באידיאולוגיה ואנטי מצוות, ואני בן למשפחה כזו, ויוצאי ארץ. הלו, למה חתכתם את זה? כן, כן, אבל... חתך לי את השאלה באמצע. טוב, כשהשאלה תחזור, אני אתייחס. מה?
יעקב ולבן שקרתו ברית.
כן.
דווקא עשו תנאי, אחד לא יעבור לשני. לצד השני. או בן.
כן, אבל שים לב שגם שם לבן ויעקב עשו גל ומצבה. והם עברו בין הגל למצבה. זה גם כן סוג של בית הרים. כן, עוד שם, ויהי השמש לבוא. אני רק ממליץ לאנשי האינטרנט להחזיר את השאלה שמחקתם לי באמצע, זה, הדבר הזה יהיה בו תועלת. הם יראו שמנסים, כל הכבוד. טוב, עוד שם, ויהי השמש לבוא ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים, רבי שמעון בן אבא, משום רבי יוחנן. ארבעה דברים הראה לו הקדוש ברוך הוא, גהינם ומלכות, מתן תורה ובית המקדש. אמר לו, כל זמן שבניך עוסקים בשתיים, ינצלו משתיים. פרשו משתיים, נופלים בשתיים. כלומר, גהינם ומלכות, זה שתי אפשרויות, ויש מקדש ו... ומתן תורה. הרב לא ענה על יהודים יוצאי אירופה שהם אתאיסטים באידיאולוגיה ואנטי מצוות, ואני בן למשפחה כזו, ויוצאי ארצות מוסלמיות אינם כופרים באידיאולוגיה, אלא במקסימום נמשכים אחרי התרבות הסובבת. זה פשוט מאוד. התרבות האירופאית לימדה את המושג, את החלוקה של העולם לדת וחול, דתיים וחילונים. זה מושג אירופאי. ולכן, אדם צריך לבחור איפה הוא נמצא. צריך גם להגדיר את עצמו. בארצות המוסלמיות, ההבחנות האלה לא היו קיימות, הן לא חלק מן התרבות. ואלה גם היהודים הושפעו מהעובדה הזאת, ואינם יודעים את ההבחנות האלה. כלומר, זה תוצאה של ההשפעה הסביבתית של התרבות. האם זה טוב או רע? כנראה שיש טוב בזה וטוב בזה. ורע בזה ורע בזה. למשל, יש דבר מאוד מעניין. כלומר, בעולם של יוצאי אירופה, נגיד אם אדם החליט שהוא נוסע בשבת, הוא יודע שמכאן ואילך אין לו מה לחפש בבית הכנסת. לכן הוא לא יגיע גם. אצל היהודים הספרדים, אדם, כן, עושה קידוש, נוסע. נגיד, הוא אפילו נוסע ביום הכיפורים לבית הכנסת. כן, כי הוא רוצה להיות בבית הכנסת. אז האם זה טוב או זה רע? אסור לנסוע לבית הכנסת בפורים, ביום הכיפור, או בשבת. זה אסור. מצד שני, יש לו קשר. אז יש צד לחיוב, יש צד לשלילה. ואני זוכר שלפני כמה שנים, שנים רבות, 10 שנים בערך, בשיעור במכון מיר, אני ציינתי את העובדה הזאת כעובדה חיובית. שהיהודי, למרות שהוא נוסע בשבת, פחות הוא הולך לבית הכנסת. אז מישהו שלח מכתב למכון מאיר, שבו הוא אמר, אחרי ששמעתי שהרב שרקי מתיר לנסוע בשבת לבית הכנסת, אז אני מפסיק את התרומה שלי במכון מאיר. טוב, כל אחד מבין מה שהוא רוצה להבין, כן? אז תבינו מה שאתם רוצים.
רגע, טוב. אם יש סיטואציה, הייתה אצלנו סיטואציה שמי שהיה לו בר מצווה, היה צריך לנסוע לעלות לתורה בשבת. כן. אמר לו, אל תבוא בכלל. מה
דעת הרב? אתה אומר ככה, אני חוזר על השאלה שלך. היה אצלכם סיטואציה כזאת, שמישהו שעשה בר מצווה בבית הכנסת, רצה לבוא בשבת, ברכב, לעלות לתורה. והרב אמר לו, אל תבוא בכלל. מה דעתי? טוב, תראה, אני לא מכיר את כל הנתונים של מה שהיה שם, לכן קשה מאוד לשפוט על מקרה ספציפי.
לא, ספציפי.
אבל לא, מה אני הייתי עושה במקרה כזה? הייתי מקיים שיחה עם המשפחה, והייתי אומר, הילד, לכבוד זה שהוא עולה לתורה, הוא יעשה את השבת בשכונה. כן? כלומר, כל האורחים שלך אני לא רוצה לדעת. אבל הילד, הוא יבוא לכבוד שבת, הוא יאכל אצלי. כן? אפשר היה לעשות את זה. כן? אני לא יודע, בדיוק מה היו הנתונים. יכול להיות שהנתונים היו אחרים. לכן אני אומר, קשה לי לשפוט על מקרה שאני לא הייתי מעורב בו. כן.
אבל בכל מקרה שלא
ייסע,
ויבוא.
תראה, השאלה ככה, אם אתה שואל את הרב, האם מותר לנסוע בשבת, מה התשובה של הרב?
אסור.
השאלה היא, מה החוכמה של הרב? צריך לדעת, האם לדבר על זה, לא לדבר על זה. הוא צריך להעלות את הבן אדם. כן, אספר לך סיפור שקרה אצל הרב שלמה זלמן אוירבך. מישהו שאל אותו, יש לי ידידים חילונים, ואם אני אתן להם אוכל, הם לא יברכו. לתת להם או לא לתת להם? אז הרב אוירבך סירב לענות. הוא סירב לענות עד שהבן אדם עד שהאדם מבין שהוא יכול להציע לברך. אחרי שאתה מוכן להציע שאותו אדם שלא רגיל לברך, יברך, אז אני אגיד לך אם מותר לתת לו בכל זאת או לא. בסדר? כלומר, אתה צריך לדעת, למצוא את ה... יש הלכה ויש החוכמה המעשית, מה עושים? האם גם היום תרבות אמריקה שנראית לרוב היהודים כאור הכי טוב שיש בעולם, דומה ליוון שהחשיכה באור שלה עיני ישראל, יש בזה משהו, אבל זה קצת יותר מורכב. התרבות האמריקאית זה דבר שאי אפשר להגיד בענף יד מה זה. זה דומה במידה רבה ללבן הארמי. לכן גם הבית הוא לבן. כן, אבל טוב, זה הניסיון של הכוללות המבוללת. זה... יש מה לשים לב בזה, יש גם 50 כוכבים בדגל של אמריקה ו-13 פסים, 13 כנגד 1 ו-50 כנגד הבינה, זה דווקא דבר מעניין. כן, אבל אני לא רוצה סתם לזרוק
מדבק...
מה? מה זה לבן? לבן זה מי שמנסה למנוע את הייחודיות של ישראל. כן? ולכן הוא עוקר את הכל. טוב, אבל הייתי מעריך בזה, אלמלא שהשיעור הגיע לקיצו. שלום.